הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום קשורה לפרשת השבוע, סוגיה ממונית מובהקת. בפרשת השבוע אנחנו לומדים כאשר אליעזר עבד אברהם מנהל מסע ומתן, דין ודברים, מספר סיפורים ללובן ובסואל. בין השאר הוא מספר להם, ותל עצרו אשס אדוני בין לאדוני אחרי זקנוסו וייתן לוי אס כל אשר לוי. ואליעזר מספר ללובן ובסואל, תדעו לכם שמדבר בבחור שיש לו הרבה כסף, אבא שלו עשיר, והראה להם שטר מתנה שאברהם נתן ליצחוק את כל אשר לו. שואל רבנו אליהו מזרוחי, גדול פרשניו של רש"י, לכאורה אם אמרו חז"ל שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, עד שלא ניתנו אפילו עירוב תבשילין, איך הוא עבר על עבורי אחסנתא? הלא בו בבאסו קוף למה ג' עומד בייס, כתוב שאדם אסור לו להפלות בין בין הבנים ולרשום ירושה על שם אחד לקפח את חברו. רב שמעון גמליאל אומר, אם הבן לא נוהג כשורה מותר, והגמרא מסופקת עם חכמים חולקים על רב שמעון גמליאל, למסקנת הסוגיה אכן חכמים חולקים על רב שמעון גמליאל, וכפי שאמר אחד מאמרו הם לבנו שננה, לא תהווה בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא תאווה. הרי שאין להעביר נחלה אפילו מבין רע לבין טוב, ואיך אברהם אבינו עבר על ההלכה הזו? בלושן המשנה כתוב, אין רוח החומם נויכה הימנו, ויש מרשוינים שמשמע מדבריהם שבדבר במידת חסידות, בהנהגה ראויה. ולפי זה אין לתמוע. אנחנו מניחים שאברהם גם נהג מנהג חסידות, אבל קושה כבר אין לנו. עירוב תבשילין זה דין. אולי יש הנהגות ראויות שאברהם אבינו לא נהג בהם. אבל מדברי הרשב"ם בבבא בסא קוף למד ג' עומד בייס, וכך גם מדברי הראש בתשובה שלוש כלל פ"ה מבואר, שזו הלכה גמורה ודין חכמים, תקנת חכמים, איסור דרבנן, ולא מידת חסידות בלבד. בכמה מקומות בש"ס אנחנו מוצאים את הלשון אין רוח חכמים נויכא הימנו, וזה הלכה פסיקתא. ולכן שואל רבנו אליהו מזרחי, לכאורה דברי רש"י שמבוססים על מדרושי חז"ל, סותרים את ההנחה שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה. והיום אני רוצה לעסוק בקושיה הזו בארבעה דרכים. שתי דרכים הם תירוצים מקומיים בנוגע לאברהם ויצחוק וישמעאל, בנוגע למשולש הזה לפי פרטי ענייניהם. ושני התירוצים האחרים הם דיונים יסודיים בחוישי משפוט בעיקר הלכה הזו של עבורי אחסנתא. הרי שחלק הראשון של השיעור, דברים נחמדים, דברים נעימים, בפרשת השבוע, כאשר החלק העיקרי של השיעור הוא דיון שכוח יופה לא רק בפרשת השבוע, אלא בעצם הסוגיה, והדברים יש בהם כמובן גם נגיע למעשה. מדוע באמת אין להביא נחלה אפילו מברבישה לברעתווה? ואנחנו גם נשאל מה זה ברבישה ומה זה ברעתווה. איך מגדירים ילד רע וילד טוב? יש הרבה הגדרות שונות. מי זה ילד רע ומי זה ילד טוב? אבל קודם כל, מדוע? אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה לברבישה וברעתווה, זה לא כלפי האב, לא משהו סובייקטיבי, אלא זה מדקדק במצוות ועושה נחת רוח ליוצרו, וזה מכעיס כלפי מעלה והוא עובר עבירה. אז למה אין להביא נחלה מברבישה לברעתווה? אף על פי שבסוגיה הגמרא בבבא בסא קוף למד ג' זה מקור הסוגיה, הדברים לא מפורשים, אבל אותה הלכה מופיעה גם בכסובס דף נון ג' עומד א', ושם אנחנו מוצאים תוספת בדברי הגמרא. דילמא נפק מיני או זימנן נפק מיני זרא מעליא. מכיוון שגם אם הבן הזה לא בסדר, אבל אנחנו מקווים עדיין לראות נחת מן המשפחה, אולי ילדים שלו יהיו צדיקים גדולים, ולכן אין לקפח את חלקו בירושה. ומדברי הריף והראש בבבא בתרא משמע מדבריהם שכך הייתה גרסתם גם בדברי הגמרא בבבא בתרא. ולכן הפוסקים יוצאים מתוך הנחה שזה הנימוק מדוע חז"ל לא ראו בעין יפה העברת נחלה מבן לבן, אפילו מברבישה לברתה, ואפילו מבן שעובר עבירה לבן שהוא צדיק גמור, אף על פי כן אין לקפח את הנחלה משום הסברה שזימנה דנפק בנזר המעליה. אז אם אברהם אבינו רואה ברוח קודשו, ובוודאי שהיה ברוח הקודש, שהילדים של ישמעו לא יהיו טובים ממנו, ולא יהיה לו נחת לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו, אם כן, אין סיבה שלא להעביר את הנחלה ליצחק. למה לתת את הנחלה לישמעו כאשר גם מזרעו לא תצמח הישועה ולא יראה נחת מהם? האם בכלל אפשר לסמוך על רוח הקודש? סוגיה הזו נרחבת עד למאוד, ולפיכך לא נעסוק בה היום, אבל אני רק אומר מסקנת הדברים. הלא בבו במציע דף נון טס נעמד רבי ישוע בן חנניה על רגליו ואמר אין משגיח מבאס כל תוירה לו בשמיים שכבר ניתנה בסיני. והוא אמר את זה כאשר רבי אליעזר נותן אותות ומויפסים שאין לפקפק בהם. חרוב יוכיח, המסע מים יוכיח, כויס לבי סמדש יוכיחו, ולא עוד, אלי שיצא בסקול מן השמיים. ואף אחד לא פקפק בבסקול, זה היה אותנטי. בימיהם היו מבינים בבסקול, היום אני כבר לא יודע מה זה בסקול ומה לא. בעידן שאנחנו עוסקים היום לא יודע, אבל אף אחד לא פקפק בזמניהם בבסקול, ברור היה כשמש, הקודש ברוך הוא הוציא בסקול מזמניהם, ואף על פי כן אומר רבי ישוע בן חנניה, כבר ניתנה תורה מסיני, אין משגיחים בבסקול תורה לא בשמיים, ולכן נקטו גדול האחרונים, שאין כוח ברוח הקודש להכריע בדין. במספר מקומות בש"ס אנחנו מוצאים שחכמים אמרו, אין הדברים אלה דברי נביאות, ודברי נביאות, מה רע בדברי נביא? אז אנחנו מייקרים ומחבבים ולודים ומתחממים לאורם של דברי הנביאים. דברי הנביאים הם חלק מתורסנו הקדושה, כן, אבל לא בפסקי הלכה, לא בפסקי הלכה. הנביאים הוכיחו, חיבקו, דרשו, הזהירו, אבל לא פסקו שאלות לפי הנבואה. ולכן הם משגיחים בבסקול, אבל כאשר רוח הקודש לא בא להכריע בהלכה, אלא כמו עובדות, עובדות שהן רלוונטיות לגבי ההלכה, ודאי שאנחנו סומכים על רוח הקודש, לא מפקפקים ברוח הקודש. הטעם שבישוע אמר, תורה לא בשמיים, זה לא משום שאנחנו מפקפקים אם זה אמת או לא, אלא משום שכבר ניתנה תורה בסיני. הכלים שלפיהם אנחנו אמורים להכריע בדין, אינם כלים שהם למעלה מדרך הטבע. אבל לא משום שאנחנו מפקפקים באמיתותם. ולכן אברהם אבינו לא בא לחדש הלכה לפי רוח הקודש, הוא רק יודע לפי רוח קודשו שלא נפק מנזר המעליה, ולכן הוא יכול לסמוך על רוח הקודש כדי להביא הנחלה מישמעאל ליצחק. אבל יש לעיין מגמור המפרשת בברוכס י"א חז"ל מספרים מה קרה באותה פגישה גורלית, פגישת פסגה, בין גדול מלכי ישראל, הצדיק שבמלכי ישראל, חזקיהו המלך, ובין הנובי ישעיהו. קודש ברוך הוא כך גזר לפניו שחזקיהו המלך יחלה כדי שישעיהו הנובי יבוא לבקר אותו, וזו גישה קשה ביותר. אומר הנובי לחזקיהו המלך, מי סעתו ולא תחיה. וחזל שואלים מה הכפל הלשוני, מי סעתו ולא תחיה, מי סעתו בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. וחזקיהו המלך שואל כל כך למה, מה עשיתי? חזקיהו המלך היה מלך צדיק שחזל משבחים אותו עד למות. אומר הנובי ישעיהו, מפני שלא עסקת בפריה ורבייה. מתנצל חזקיהו המלך והוא אומר, ראיתי ברוח קודשי שנפק מנזר דלא מעליה. אני ראיתי ברוח הקודש שילדיי ירשיעו והם יהיו זר דלא מעליה, ולכן העדפתי שלא יהיו לי ילדים. אומר הנובי למלך, מה דמפקדס אבוי לך למעבד והקודש ברוך הוא כתוב בעיניו יעשה. אין לך רשות להימנע מקיום מצווה משום שראית ברוח הקודש. מה שאדם מצווה הוא חייב לעשות, ואם נגזר מן השמיים שילדים שלו לא יהיו צדיקים, הקודש ברוך הוא כתוב בעיניו יעשה. ויעף על פי כן אומר חזקו המלך, לנו וישיו, כך מקובלני בבי סבא, ולוחר אף אחד המונח לצר ברורש של אודם, על יציאה יש עצמם מן הרחמים. הביטוי הידוע זה, המאמר הידוע, מקורו שם בברוכס אפיוד, ואכן עלתה לו לחזקו המלך, והקודש בוק הוא סלח ומחל לאבונו. אבל מכל מקום רואים כאן שנובי אומר למלך, אין לך שום רשות לקבוע את הליכותיך לפי רוח הקודש. ראית ברוח הקודש שבניך ירשיעו, ואף על פי כן אתה מצווה לקיים את ההלכה. האם זה דומה לנידון דידן? ודאי שלא. ודאי שלא. אין הנידון דומה לראיה בשני טעמים. טעם ראשון, שם מדובר בביטול מצססי. אדם מחויב לעשות בפרי ורבייה, ולא משנה מה יהיה, זה ביטול מצססי. אבל עבור האחסנת זה לא מצססי ולא מצוות לא תעשה. זה דין, אמנם דין ולא רק מדס חסידס, אבל דין שקבעו חזל לפי העניין, ולכן כאן יש סברה גדולה לומר, זה לא דומה לביטול מצססי. מצססי רובצת על אדם חובה, ולא חשוב מה רואה ברוח הקודש, מה שכן כאן כאשר מדובר בהלכה ממונית. אבל יתרה מזו, מכיוון שלמדנו מדברי הגמרא בכסובס ודברי הריף הראש בבבא בסרא, שכל הטעם שאכן אמרו חכמים שאין להביא נחלה מבלי של הברתבה, זה רק משום שזימנין דנופק מני זה הרמאליה, ולכן אם אברהם אבינו יודע שלא נופק מני זה הרמאליה, אז מבחינה הלכתית מותר לו להביא נחלה, מה שאין כאן בפרי ורבייה. בפרי ורבייה אדם מקיים את המצווה גם עם בנים רשעים. אין תנאי בקיום מצווה פרי ורבייה שהבנים צריכים להיות צדיקים, בין הם צדיק בין הם רשע, לא איתו ברור לשבס יצור. זה כבר לא החשבון שלנו. ולכן אין שום עילה לבטל מצווה פרי ורבייה משום שהילדים לא יהיו טובים. אבל בהחלט העובדה שאנחנו יודעים שהילדים לא יהיו טובים משליך מבחינה הלכתית על הדין של עבור האחסנתא, שראי כל הטעם שאמרו חזר, שאין להביא נחלה מרע לטוב, זה רק משום זמנין דנפיק מני זרה מעליה. ולכן אני חושב שהתירוץ הזה מתיישב על הלב בשופי, והדברים נחושים ופשוטים. והם אברהם אבינו ידע ברוח קודשו דלא נפיק מני זרה מעליה, מותר היה לו להעביר את הנחלה מישמעאל ליצחוק, כך נראה פשוט לכאורה. יהיה בזה נפקא מינה להלוכה גם בתחומים נוספים. כשיש אדם, לאדם ילד רע וילד טוב, אחד מרשיע עובר על כל מצוותו אלה ואחד צדיק, ואותו בן שעובר על המצוות איננו בר בנים, לא יכול להוליד מכל סיבה שהיא, ואין סיכוי שנפק מיני זרה מעליה, וכי אגב מותר לו להביא נחלה מברא בישה לברא טבע. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף שחשבתי, והדברים מחודשים, אבל אולי הם נכונים ופשוטים עד למאוד. בשבוע שעבר למדנו על איני אימות נאמר, שהיה בין אברהם וסורו, עד שהקודש ברוך הוא התערב. סורו רואה את ישמעאל מצחק, ותוימה לאברהם, גורש אומה הזויס וסבנו, כי לא ירש בין האומה הזויס עם בני, אם יצחוק. ויהיה הדוב המועיד בעיני אברהם הלוידס בנוי, זה לא מצא חיים בעיניו, איך הוא יכול לגרש את אשתו ואת בנה, לזרוק אותה מן הבית, איך היא מצפה במני לעשות דבר כזה. ויאמר אלוקים על אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המוסכו, כל אשר תאמר אליך אסור לשמע בקולה, כי ביצחוק יקורא לך זרה. מה אומרת סורו? גרש את האומה הזויס וסבנו, כי לא ירש בין האומה הזויס ובני יצחוק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תעשה כמו שזו אומר. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא רק אמר לו, תגרש אותם. אבל לא בכך שהקדוש ברוך הוא הסכים עם התנה של סורו, כי לא ירש בין האומה הזויס ובני יצחוק. אבל אפשר שהקדוש ברוך הוא מאשר את דבריה מתחילתם ועד סופם. היא צודקת. ובין האומה הזויס לא אמור לרשת עם יצחוק. ואם כן, איזה בעיה של עבור האחסנתא? זה הקודש ברוך הוא, כך אמר הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא הסכים על ידה. סורה לא רצתה שבן האומה ירש עם יצחוק, והקודש ברוך הוא מאשר את דבריה. ולכן כאשר אברום כותב את כל הנחלה על שם יצחק, בעצם הוא עושה על פי השם, על פי הגבול. זה מה שקדוש ברוך הוא אמר לו בפרשת ויירו, אז ממילא כל הקושיה נופלת. כך נראה לכל. השני תירוצים האלה הם תירוצים מקומיים שיש בהם כדי ליישב את קושייתו של המזרחי על רש"י. רש"י בעצם זה דברי חז"ל, איך אברום מעביר את הנחלה מישמעאל ליצחוק, והוא עובר על מה שאמרו חז"ל בבבא בסרא, שאסור להביא נחלה מבן לבן. תירוץ אחד מתבסס על רוח הקודש, לא רוח הקודש שלי אלא של אברום אבינו, והתירוץ השני, לא ראיתי מי שאומר את זה, אבל אחר לפי המבוא בפרשת ויירא, אז אברום עושה את רצון השם, כך אמר לו הקודש בו. עכשיו אנחנו רוצים לדון יותר בגוף ההלכה, בשורש הסוגיה. אז אנחנו עדיין בתוך השלושים לפטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, ועדיין תחת הרושם של כבוד התורה הגדול בהסתלקותו. שני גדולי עולם, גדולי התקופה, כתוב את שורסיהם פסק דומה, האיגרס מוישה ויביע אומר. איגרס מוישה חושב משפט חלק ואי סמנון, יביע אומר חלק חד סמניות בחושב משפט, שניהם פסקו שאם יש לאדם ילדים מקצתם יראי שמיים, ממשיכים בדרכי אבות, ומקצתם או אחד מהם מומר, מחל השבס בפרהסיה, מותר לו להעביר נחלה מזה שדינו כמומר, מחל השבס בפרהסיה, ולתת את זה לבניו הצדיקים. ואף על פי שאמרו חז"ל, אין להעביר נחלה אפילו מברבישה לברת אהבה, כך פוסק הרמב״ם בפרק ו' מנחל יסלוך יהודה, וכך מפורש בחושמיש בוצמן ריש פי בייס, כותבים רב מוישה ורב עובדיה. רב מוישה מן הסברה, תשובה קצרה, הרב עובדיה כדרכו עם טונות של מקורות, הרבה הרבה מקורות, אבל המסקלה של שניהם דומה. ברא בישה וברא טבא זה לא מחל על שבס בפרהסיה, זה לא מי שהוציא את עצמו מכלל שומרי התורה, אלא מי שלא מדקדק במצוות, מי שלא מדקדק בכבוד אב ואם וכדומה. אבל כאשר אדם אכל השבס בפרהסיה ודינו כמומר, דינו שונה ומותר להביא נחלה ממנו, כותב רב מוישה וגם הרב עובדיה, כי בדרכו של עולם ילדים מתחנכים על ידי אביהם והם רואים מה שקורה בבית, ואם כן לא צריך לחשוש, לא סביר לחשוש, אולי לחשוש זה לא הביטוי הנכון, לא סביר להניח שנפק מיני זרה מעליה, ולכן מותר להעביר את הנחלה מברא בישה לברא טבא. מי שהקדים אותם, רב מוישה עסק מעט באחרונים, אבל הרב עובדיה מביא את תשובס מהרמשיק, תשובס מהרמשיק חושב משפצה ממם גמל, בתשובה קצרה מאוד, לא אופיינית למרמשיק, כמה שורות סך הכל, גם הוא כותב כך. כאשר מדובר במחל השבס בפרהסיה, שהוציא את עצמו מן הכלל, אין דין של העברת נחלה, ולא צריך לחשוב, זינדין דנפק מני זרה מעליה. היום לא נעסוק בשאלה הגדולה, איך אנחנו בכלל מתייחסים למחל השבס בפרהסיה בזמן הזה, האם דינו כמומר. כתבתי בעריכות גדולה בשאר סצ'ובס מנחסו של חלק א', את הנהל אני הזדהיתי, ואני בכל ליבי חושב שצודק החזון איש כאשר החזון איש כתב שהיום אנחנו מתייחסים אליהם כתינוקות שנשבו. אני יודע שהציבור החילוני מאוד נפגע מן ההגדרה תינוק שנשבה, בצדק, מזווית ראייתם, והם חושבים שאנחנו מתייחסים אליהם כמו ילדים אינפנטיליים, כמו תינוקות שאין להם שכל, אבל כברת חז"ל מאוד ברורה, זה לא ביטוי גנאי, זה ביטוי שבח. אנחנו לא תולים את הקולר בצווארם, אלא בחינוך, באווירה, והרי הם כתינוקות שנשבו, יש תינוקות שנשבו שהיו חכמי עולם בבוא העת, אין הכוונה שכל חייהם הם נשארים תינוקות, אבל מכל מקום כותב החזון איש כידוע פעמיים בתחילת יוירדיה שבזמננו אחרי כל מה שעבר על כלל ישראל באלפי שנים יש להתייחס לחילוניים שבקרבנו לא כמומרים אלא כתינוקות שנשבו וצריך לקרבם בעבותת אהבה ולא עבותות אהבה ולא להרחיקה. מכל מקום שלושה גדולי עולם פסקו שלא סביר לתלות דזימנן דנפק זרה מעליה ממי שפרש מדרך התוארו ומחל שבס בפרסיה. ואני תמה על שלושה גדולי העולם, אמרם שיק ואיגס מוישה ויבי אומר, כל אחד מגדול ישראל מצטיין בתחום שלו, לא הרי זה כהרי זה, אבל איגס מוישה ויבי אומר בין השאר היו ידועים בבקיאותם העצומה איך הלימו עיניהם ממה שאני עשיתי. זה המקור המפורש ביותר והחשוב ביותר בשאלה הזו של מתי כבר לא צריך לחשוש דילמה נפק מני זרה מעליה, משום שזו מחלוקת גדולה מפורשת בדיבר הפויסקים בשיעור חינוך ירדי הקוף נון טס, ולדעתי זה המקור החשוב ביותר והמפורש ביותר בסוגיה הזו, ואף אחד משלושתם לא מביא את המקור הזה. הרב עובדיה כותב דפים שלמים, הרבה מקורות מדיבר החוינם, והוא לא מציין את מה שכתוב בסימן הראשון בהלכה סבס. אז בסימן הראשון בהלכה סבס, סיב בייס כותב המחבר, שמותר להלוות בריבס למומר להכיס, משום שהוא איננו בכלל הוכיחו במצוות, ובתואר כתוב לא הוכיחו לא תשיך, רק מי שבכלל הוכיחו במצוות. מחל השבס בפרסיה או מומר להכיס איננו הוכיחו במצוות ולכן מותר להלוות לו בריבס. כותב הרמו, יש מחמירים שאסור להלוות לו בריבית וטוב להחמיר. אז הרמו נוקט שאף על פי שדינו כמומר, מומר להכיס, מחל השבס בפרסיה, אין להלוות לו בריבית וטוב להחמיר. ואביס יוסף כדרכו בקודש מצטט את דבר הראשונים לכאן ולכאן, כל המקורות לכאן ולכאן, התוספות והסמק וכמה שיטות שמובאים במורדכי. ואביס יוסף מציין הערה מעניינת, התוספות בעבודת זרה חוב ועומד בייז דנים בשאלה הזו, ושם כתוב שבזמננו המומרים שנטמעים בין הנוכרים לא צריך לחשוש דלמנופק בני זרה מעליה. ואביס יוסף שואל מה הכוונה נטמעים בין הנוכרים? כותב הבסיס פשט מעניין, חז"ל הבחינו בין מומר לתיובן למומר להכס, רק מומר להכס דינו כמומר לכל דבר. מה דינם של אלה שנטמעים בין הנוכרים? בתחילת דרכם זה לא היה להכיס אלה לתיובן, אבל בפועל נטמעו לגמרי בין הנוכרים ונתקו כל קשר עם הקהילה היהודית, עם הזהות היהודית שלהם. אומר רבי יוסף, כבון הסטויסוס לחדש שגם דינם כמומרים לכל דבר. ואף על פי שלא התכוונו לכתחילה להכעיס, מי שבקי קצת בתולדות עמנו בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, המלחמה הראשונה למלחמת העולם השנייה, היה גל עצום של שמד בגרמניה. רבבות רבבות יהודים השתמדו וקיבלו את הדת הנוצרית. אף אחד מהם לא קיבל את הדת הנוצרית מתוך אמונה. כולם היו משכילים. אפיקורסים שלא אמינו לא בזה ולא בזה. אבל הלחץ החברתי, הם רצו להתקבל בחברה הגרמנית כשווים לכל דבר ולכן השתמדו. וזה היה מאוד מצוי אז בתקופתם. אומר ביסויסף קבונס הטויסבס, אלה המומרים שנטמעו בין הגויים, אף על פי שהם לא עשו זאת להכיס, אלא מסיבות חברתיות, או לתיאורים, אבל מכיוון שבכל זאת נטמעו בין הנוכרים, דינם כמומרים לכל דבר. ככה ביסויסף פרש את קבונס הטויסבס. אבל הבך יש לו פשט אחר. וכדיבר הטויסבס כותב גם הראש, בסגנון אחר. הראש אומר, מומר שהוציא את עצמו מן הכלל. רבך מפרש את לושן הראש והתויסס. מה זה דווקא מומש הוציא את עצמו מן הכלל? אומר רבך. אפילו מומן ההכה שמחל השבס בפרסיה, עדיין צריך לקוות, זה מנדנופק מני זר המעליה, כל זמן שהוא לא ניתק לגמרי את הזהות היהודית שלו, ולא ניתק את הקשר עם הקהילה היהודית, רק אז כבר לא צריך אפסה תקווה לנופק מני זר המעליה. הרי שבשאלה הזו גוף ונחלקו אבסי יוסף והבך, איך אנחנו מפשרים את לושן התויסס והראש, ולמה בהלכה הזו הוסיפו מילים, מומר שיוצא מן הכלל כלשון הראש, מומר שנטמע בין הנוכלים כלשון התויסס. אז אבסי יוסף אומר שיש כאן חומר, אף על פי שזה לתיוב, מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, כבר לא צריך לחשוש לזר המעליה. הבך מפרש את זה לחומר, כל עוד לא נטמע בין הנוכרים, כל עוד לא יצא מן הכלל, לא ניתק כל קשר שיש לו מיהדות ועם זהות יהודית, עדיין צריך לקוות ולצורך העניין לחשוש דל מנופק מני זר המעליה. הרי שבשאלה הזו גוף נחלקו הבך ובשישת. והשך פוסק את דברי הבך, ככה מחרסדס. יודע, קופנון טס, סיב קוטן גימל. ואם כן, נחלקו גדי ליועלם בשאלה הזו, ואם אנחנו פוסקים כדברי השח והבח והחבסדס, נסתרים דבריהם של איגרס מוישה, של אבי עומר, ושל מי שקדם להם בהרבה, אמר המשיק. וכל עוד האיש לא ניתק כל קשר עם הקהילה היהודית, עם המשפחה היהודית, לא יצא לראות בשדות זרים, עדיין אנחנו מקווים לנופק מני זר המעליה, ואין להעביר אחסנתא ולא כדבריהם. אז אם אנחנו היינו מקבלים את הפסק הזה של איגרס מוישה, ושל הרב עובדיה, ושל המרמשיק, היה לנו תירוץ מאוד פשוט לאברום אבינו. אבל האמת הוא שגם לשיטוסי, אברום אבינו אין לו בים עבור אחסנתא, כי אין אדם ש... מנותק מהדס ישראל כמו ישמעאל. יצחק היה יהודי וישמעאל היה גוי. מה בכלל הוויכוח כאן? הלא יצחק הוא יהודי, כי ויצחק יקורא לך זורה. ישמעאל לא היה יהודי. אולי כן, לפי דבר כמו בקידוש י' חסום עד אלף שעשב היה ישראל מומר, לכל דין ישמעאל כדין עשב, וגורה מעשב. כי לפי פשטס הגמורה, כי ויצחוק יקורא לחזר, לא בא להפוק ישמעאל. זה בא להפוק עשיו. ויצחוק ולא כל יצחוק. אבל מכל מקום. נראה שמכיוון שישמעאל הוציא את עצמו מן הכלל, לא רק שהיה מחל השבס, שבס עדיין לא ניתנה. אבל הרום קיים כל התורה כולה שלא ניתנו, ישמעאל ודאי לא הלך בדרך אביו, יצחוק כן, ומכיוון שישמעאל הוציא את עצמו מן הכלל, גם לשיטוסי, שתסבך, השח והחבסדס, כבר אין איסור של העברת נחלה מבין לבין. סוגיה נוספת גדולה וחשובה בסוגיה של אבות נחלה. ואלה דברים שכתבתי לפני זמן רב, לא מצאתי מקור מפורש. אבל לפעמים דברים כל כך ברורים אצלי, שאם אני לא מוצא מקור, כשאנחנו מחדשים הלכה אבל לא מוצאים לו מקור, הסיבה שלא מוצאים לו מקור יכול להתפרש באחד משני דרכים, או בגלל שהדברים לא נכונים. והרבה פעמים אני מצטט את דברי אבי סמיה והחזון איש. אם הדברים נכונים, איך יכול להיות שלא אומרו אותם? אבל לפעמים המסקנה, הדברים כל כך פשוטים שאף אחד לא היה צריך לומר אותם. וכך בנידון דידן, במה הדברים אמורים? חז"ל אסרו להביא הנחלה מבין לבין, אפילו מברבישה לברת טאבה. אבל חז"ל לא הגדירו, מה, 30 יום לפני מותו של אדם? כמה זמן? מחיים הוא רק להחמיס. כל הפויסקים אומרים לא רק להחמיס, אפילו מחיים. אז מה, מאיזה גיל? ימי שנעשה נשיב הם שונו? אם בגבור השמוין הם שונו? מתי אסור להביא הנחלה מבין לבין? אבל עיקר מה שהטריד אותי, יש ארבע סוגיות גדולות ועצומות. איך אדם יכול להתערב בדין הירושה ולשנות דין הירושה? אדם רוצה לתת לבנות ולא רק לבנים, הוא רוצה לתת לבן אחד יותר מאשר לבן אחר. הוא רוצה להקדיש את כספו לצדקה, אבל לא לתת לבנים. ארבע אמצעים יש בידו איך הוא יכול להתערב בדין ירושה. הראשונה, דין דיורייסה בבא בסא קוף למד נחלה דרבי יוחנן בן ברויקה. רבי יוחנן ברויקה מחדש. על סמך הפסוק, והויו ביום הנחיל לא יסבונה, והתורה נתנה רשות לאדם להנחיל לכל מי שירצה. בן בין הבנים או בת בין הבנות יורש שראוי ליורשו, האדם, האבא יכול וזכאי לתת לאחד יותר לאחרים. לזה אנחנו קוראים נחלה דרבי יוחנן בן ברויק. הדרך השנייה זה תקונס חכומם של מתנס שכיב מרע. אדם ששוכב על ארס דווי והוא מצווה מחמת מיטה, דבריו ככתובים וכמסורים דמי. הוא לא צריך לעשות קניין, ויש תוקף קנייני לצוואת שכיב מרע. אז מתנס שכיב מרע יש לו תוקף כאילו נעשה קניין. כאשר לא מדבר בשכיב מרע, יש מתון מחיים, מה שאנחנו קוראים בשפה העכשווית צוואה הלכתית. יש צוואה חוקית שחותמים על ידי עורך דין, והיא לא תקיפה לפי ההלכה. כל הצוואות ההלכתיות מבוססות על מתון מחיים, ובדרך כלל הנוסחה היא שואחס לפני מיסוסי. אדם לא רוצה לתת מעכשיו, כי אז הוא לא יכול להנות מנכסיו. אבל הוא צריך למצוא דרך שהמתנה יחול מחיים, כי אדם לא יכול לשנות את דיני ירוש של תוירה. ולכן בדרך כלל צוואה הלכתית מבוססת על התנאיה שהמתנה חלה שואחס לפני מיסוסי. הפורמולה הרביעית, הנוסחה הרביעית, זה הדין של מצווה לקיים דברי המייס. וזה מחלוקת עצומה בין הראשונים. האם יש לזה תוקף קנייני או רק מצווה? כלשון חזל, מצווה לקיים דברי המייס, או שהדברים הופכים לקניין. וגם יש הרבה סעיפים והרבה חילוקים, מתי כן אומרים מצווה לקיים, מתי לא אומרים. אבל השאלה העצומה שאני שואל, סוגיות אלה נידונו בגמרא, בכל הראשונים, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בכל הפוסקים, ואף אחד לא אומר, אבל אסור לעשות כן, משום מה בורח סנטה. מה אתה עושה? מה אתה עושה בכלל? כל הדברים האלה באיסור יסודם, כי אסור להביא נחלה מבין לבין, או מיורש ליורש. וכל הפויסקים דנו בהרחבה, בכל פרט ופרט, בארבעת הסוגיות האלה, ובשום מקום לא כתוב שזה לא קשה, שזה לא ראוי. ספר אחד יש בשם קרם חמד, שנתפס בשנת תופש חופטס, לפני 150 שנה, והוא מביא מנהג פס שבמורוקו, פס, נכון? מנהג פס במורוקו, שבכל מתנה שכיב מרע, קראו לרב, לחכם שבעיר, והוא הוכיח את השכיב מרע, שידע שאסור להביא נחלה. אז רק לפני 150 שנה אנחנו מוצאים את זה, אף אחד בפויסקים, וגם כמה רחוקים הדבורים. לדעתי זה מנהג מוזר ביותר. כל הדין של מתנה שכיב מרע כסור מחסור, כדי שלא יתערב דעתו. כך אנחנו שומרים שלא יתערב דעתו. הרב מגיע למיטת חוליו, ונותן לו שיחת מוסר שאתה עובר עבירה גדולה ואסור להביא נחלה, ואז אומרים לו, אבל אם תעשה את זה הכל בסדר, לא צריך קניין כדי שלא יתערב דעתו. אנחנו מטריפים את דעתו בכוונה תחילה, ואחר כך אומרים שלא יתערב דעתו. בכל אופן, כך הוא כותב מן הגפס שבמורוקו, אבל זה לא כתוב בשום מקום, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך, אף אחד בנוי שחילם, הביס יוסף. ולכן התשובה חייבת להיות, אין כל סתירה בין ארבעת ההלכות האלה ובין האיסור להביא הנחלה. ומשום כך אני אומר. אני אומר שחזל בלשונם דיברו על העברת נחלה. כל האיסור הוא כאשר הדברים מתפרשים בעיני היורשים כהפליה. את פלוני אני אוהב יותר מאלמוני. ומשום כך הוא יקבל יותר מן האחרים. או את אלמוני אני שונא, ולכן אני לא אתן לו. רק כאשר מדובר בהפליה בין היורשים, יש איסור של אבורי החסנטה. ולכן חזל בכל מקום, וגם הפויסקים דיברו על העברת נחלה. לא בניסוח חיובי, אלא בניסוח שלילי. אין להעביר נחלה ממי שראוי לרשת. משום שאנחנו גורמים להפליה, וזה לא נכון, וזה לא ראוי. אבל כאשר יש סיבות ענייניות כלשהן, לתת, והמגמה היא חיובית, ואין הצדקה שיורשים יראו זאת כפגיעה בפלוני או כהדפה של אלמוני, אין כלל איסור של הבורס נחל. הראיה הגדולה שיש לי זה מהרמב״ם. הרמב״ם בפרק ו' מנחל, הלכה י' א' י' בייס, מדבר על האיסור של הבור החסנתא. הלכה י' ג' מדהים, כותב הרמב״ם שאסור לאדם להפלות בן בין הבנים. זה כמו בשבת ספיות כמדומני. חז"ל אומרים לאוילום לא יפלה אדם בין הבנים, שהרי בשל משקל שיש לו מילס נסגל בו הדבורים וירדו אבותינו למצרים. חז"ל מותחים ביקורת על יעקב אבינו שהוא נתן ליוסף כסוינס פסקים, והוא גרם בשל שני סלועים מילס נסגל גול הדבורם ויורד אבזין המצלעים. ולכן אמרו חז"ל שאל לאדם להפלות בן בין הבנים. אבל זה לא קשור לירושה בכלל, שם מדובר בחיים, כמו הסיפור של יוסף עם ינקב, ינקב עם יוסף והשבוטים. הגמור בשבס לא מדברת על ירושה. ומכאן למדנו שבשורש הדוב השני הדינים האלה מושתתים על אותו יסוד. אין לאדם להפלות בין בין הבנים מחייו, וגם לא בנחלתו. לא במותו ולא בחייו. ועצם הסמיכות של שתי הלכות האלה. והרמב״ם כתב את ההלכה הזו, הלכה י' ג', לא בהלכס דיוס. מקום ההלכה הזו לא חייב בהלכס דיוס, לא בהלכס נחלויס. שאסור אדם להפלות בין בין הבנים. הרמב״ם קבע את זה כאן, כי מצד אופי ההלכה, מהוס ההלכה, זה אותו דבר כמו אבור החסנתא. ואין איסור אבור החסנתא רק כאשר אין פשר לדברים, רק משום שהוא אוהב את פלוני ופחות אוהב את אלמוני, והוא מפלה בין בין הבנים, וזה אבונס הרמב״ם בהלכה הזו. ולכן כאשר יש סיבות כלשהן, ומה עושים בכל יום שיש סיבות כלשהן, סיבות מוצדקות, ודאי שאדם זכאי לתת לאחד יותר מהשני. דוגמאות מאוד פשוטות, מה עושים בכל יום, אנשים באים אליי כל היום שאני אעזור להם לערוך צוואות. אדם יש לו שני בנים, אחד הצליח מאוד בעסקה והוא מיליונר גדול, באכול בעצמו מחלק הרבה צדקה, והשני יושב בכולל ובקושי יש לו פת לחם. מה, אסור לו לתת למי שנצרח יותר ממי שלא נצרח? יש לו שני בנים, אחד יש לו שני ילדים, והשני יש לו 13 ילדים. זה כבר חיתן את ילדיו והוא חי בנוחות. זה עדיין יש לו 10 ילדים שיצטרך לחתן. מה, אסור לו לתת לפלוני לפי הצרכים שלו, לפי מה שהוא צריך, וכי יש בזה איסור של הבור החסנתא? הלא גם בחייו של אדם, מעשים בכל יום. יש משהו במשפחה, לא עלינו מחלה, האבא עוזר, וכי שאר הילדים יתרעמו, למה נתת לו ולא נתת לנו? תודה לקודש ברוך הוא, שאתה לא צריך, והוא נמצא בצרה, והוא צריך. שני הדינים האלה, שורש אחד להם, וגדר אחד להם, וכל האיסור של עבור החסנתא, ניסחו חז"ל להעביר. להעביר פירוש, לקפח את פלוני, ולתת לאלמוני. אבל כאשר יש סיבות ענייניות, ואין הצדקה לראות את הדברים כאפליה וכקיפוח, אין כלל איסור של עבור החסנתא. ולכן, ארבעת ההלכות הן רק נוסחאות ודרכים איך אדם יכול לשנות דיני ירושה. אבל מצד עצמם הם לא מנוגדים כלל לכל הסוגיה של עבור החסנתא, ולכן הפוסקים לא ראו צורך לקשור בין שני הדברים. אלה דרכים במוקם הצורך, לפי העניין שאדם יכול להשפיע על דיני ירושה ולחלק את נחלתו כראות עיניו. הדין של אבור החסנתא זה בתחום אחר, זה צריך לדון בכל עניין ועניין לגופו. ואבור החסנתא זה לאו דווקא כשהוא מתערב באופן ישיר בירושה, גם כאשר הוא נותן מתנות ממש לחיים, זה גם אבור החסנתא. ומדברי הרמב״ם למדנו שתי הלכות האלה גדר אחד להם. וכך נשישבה בדעתי דבר שתמתי בו עד שהבנתי את היסוד הפשוט שאני אומר עכשיו, זה נראה לי כל כך פשוט. המרשם היה המועיל ההירוע, בשעתו לדורו ולדורות. ובחלק זין, סימן יוד בייס, בתשובה סמרשם, יש תשובה בעניין עבור החסנתא, והוא אומר, גם במתנה מחיים יש עבור החסנתא, ולא רק בצבאות ובירושות. בצבא שהמרשם בעצמו כתב, הוא כתב את הצוואה, וזה נתפס בהקדמה לספר תחילת מרדכי, ספר שלמה שם על התורה. זה צוואה מדהימה. הוא כותב שהוא משאיר את כל הירושה, והאפוטרופוס על הירושה יהיה הבנו שלו רבי יצחק, בו הוא יחלק את הירושה בין הבנים לפי הצרכים שלהם. כך כותב המרשם. הרי שלהדיה הוא נתן סמכות לבן אחד, ולאו דווקא שכולם יסתדרו, לחלק את הירושה לא לפי תוירו, אלא לפי הצרכים שלהם. ולמה זה לא אבו החסנתא? כי ברגע שהוא אומר שזה לפי הצרכים, זה לא אבו החסנתא. אבל זכאי להפעיל שיקול דעת מי צריך עזרה יותר, מי צריך עזרה פחות, ולפי זה לחלק את הנחל שלו, ואין זה בכלל עבורי החסנתא. ומכיוון שכותב רש"י בפסוק אחר, בפרשוסנו, בפוסק יוד בתחילת הפרשה, שהסיבה שאברהם אבינו נתן את כל אשר לו ליצחק כדי שיקפצו עליו ושיעשה שידוך טוב, אז היה לו סיבה עניינית. הוא ידע שישמואל כבר ימצא את מה שהוא מחפש בעצמו, אבל יצחק הוא אברך כולל, וכדי להעלות את קרנו בעניין המחותונים הוא היה צריך להציע אותו כבעל נכסים. כך מביא רש"י. ולכן היה לו סיבה עניינית לתת את כל השלו ליצחוק, ובכי הגבנה, אין איסור של אבור החסנתא. אז עסקנו היום בסוגיה ממונית מובהקת, בדין אינה חלויס, בסוגיה של אבור החסנתא, ליישב את הקושיה של המזרוחי, על דברי חז"ל שהובאו על ידי רש"י, שאברהם אבינו נתן את כל הנכסים שלו ליצחק בנו, וליעזר הראה למחותו ממשטר מתנה שהכל עבר ליצחק. כאשר אנחנו עוסקים בחיי סורה, כל אחד זוכר את הרש"י בתחילת הפרשה. לכן נכתב שונה בכל כלל וכלל, לא עם הלכו, כל אחד נדרש לעצמו, בסקוף כבסחוף, בסחוף. אסחוף כבד זין, כולם שובים לטויב. וכאין הדברים הללו אנחנו מוצאים גם לקראת סוף הפרשה, כאשר אנחנו לומדים על מותו של אברהם אבינו, וגם שם כתוב שונו בכל כלל וכלל, וכדברי רש"י שהם דברי חז"ל לגבי סורו, כך גם לגבי אברהם. ואלי ימי שני חי אברהם אשר חי, מה שונה ושבעים שונה וחומש שונים. גם כאן אמרו חז"ל, בן קוף כבן שבעים, בן שבעים כבן חמישה, כולם שובים לטוב. אברהם וסורו היו הראשונים מבין האבות והאימהות, ובהם לימדונו חז"ל, כולם שובים לטוב. במדרש יש סיפור שרבי עקיבא פעם היה יושב ודורש, וביקשו העם להתנמנם, כולם נרדמו, וזה הפריע לרבי עקיבא, ורבי עקיבא רוצה להעיר אותם. הוא אומר, מה רוס או אסתר שתמלוך על קוף חוף זין מדינס, כפי שכתוב במגילת אסתר, תבוא בת ביתה של סורו שחי קוף חוף זין שונה ותמלוך על קוף חוף זין מדינס, מה הקשר? אז דברי דרש, אבל בדרך שאנחנו לומדים את דברי חז"ל, גם דברי דרש יש להם פשר, יש להם משמעות, זה לא סתם מספרים. קוף חוף זין מדינס, קוף חוף זין שונם. ולמה זה קשור עם העם שביקשו להתנמנם? גם פה צריך להיות איזשהו קשר. אפשר להגיד, הוא רצה לומר מלסד הבדיח עושה כדי שיתעוררו, אבל בדרך שאנחנו לומדים את רבי עקיבא, אנחנו מחפשים איזשהו מובן פנימי. אז באברהם וסורו אנחנו מוצאים כולם שובים לטויבו. כי כאשר אדם שואף לגדולות, אחד היסודות החשובים ביותר, אולי החשוב ביותר, זה העקביות, החתירה בלי הפסקה לכבש אלוקים, לגדלס בתוירה, לידיעס התוירה, לעבוד את אלוקים, ההכרה העמוקה שכל יום זה מתנס על הכלים, כל יום זה נסוען, כל יום זה מבחן, ואי אפשר לוותר על יום אחד. כי רוב בני האדם יש להם ימים של גדל סמויכן וקטנו סמויכן, ימים פחות טובים, ימים יותר טובים. אבל אם אתה רוצה להגיע לגדולות, צריך לשאוף, צריך להקריב, אתה לא יכול לרשות לעצמך יום כך ויום כך. מרגלה בפומי דיינשה, פסחו לי פסח כפסחו של מחד, ואני אבטח לכם פתח כפתחו של אולם, ואמרתי הרבה פעמים, זה טעות, אנשים החליפו מאמר אחר. במסכת יום אומרים חז"ל, ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, ליבם של אחרונים כפתחו של היכל. הרבי מסאטמר, הרבי הקדוש רבי יואלש, חוץ מהגודל בתוירה וצדיק וקנאי גדול, אולי זה מקרי שביום של בחירות אני בדיוק מזכיר את הרבי מסאטמר, אבל זה כבר אחרי הבחירות. אז הוא אמר פירוש כל כך מוצא חיים בעיניי. זה לא משום שפסחוי של אולם היה יותר גדול מפסחוי של היכל. אלא משום של היכל היו דלתות. לפעמים סגרו, לפעמים פתחו. כל יום בבוקר פתחו את זה. לעולם לא היו דלתות. פסחוי של אולם, לעולם היה פתוח. אצל אחרונים אנחנו מוצאים, הספר הזה יותר חזק, הספר הזה פחות חזק, הוא היה גדול בלומדס, אבל חלש בהלוכה. הוא היה דרשן גדול, אבל הוא לא היה למדן גדול. הראשונים היו אנשי אשכולות. וליבם של ראשונים כפתחו של אולם. זה לא פעם היה פתוח, פעם היה סגור. לעולם לא היו דלתות, זה תמיד היה פתוח. הרמב"ן הוא הרמב"ן בכל מקום. בדרשות שלו, בקבלה שלו, בפרשנות שלו, בפסוקים שלו. וכך הרש בו, וכך בא ליאתו יסבס. זה היה כוחם של ראשונים, ובוודאי כוחם של אבות. וזה הרמז בסקוף כבסחוף, בסחוף כבזיים, בסקוף בין קוף כבין עין, בין שבעים כבין חמש. הם ידעו להשכיל בכל תקופה מחייה מה הקדוש ברוך הוא דורש מהם באותה תקופה, ידעו לנצל את כוחות הנפש, את כוחות של ימי הנעורים והכוחות של ימי הזקנה. חסידים אומרים בשם רב שולם בלזור, וורד. אליהו הנביא ליוסד לבוי, וישב לבובס על בונם ולבונם על אבויסם, אמר הרבי מבלז, הוא ייתן לבבות צעירים לאנשים זקנים ולבבות זקנים לאנשים צעירים. לב אבויס ינתנו לבנים ולב בונם ינתנו לזיידס ולבובס. כי בימי הנעורים יש הרבה התלהבות והרבה כוחות והרבה אנרגיה, אבל לא כל כך יישוב הדעת. וכאשר אדם מסתכן, ליבו מתיישבת עליו, יש יותר יישוב הדעת, אבל כבר אין כוח, הוא כבר עייף. עד שהוא מבין מה צריך לעשות, כבר אין לו כוח לעשות את זה. וזה המבחן, הבעיה הגדולה בחיים שלנו. אז הלוואי והיו לנו דעה זקנים ולבבות צעירים. וזה כוחם של אורס. בס קוף כבס חף, בס חף כבזיים, כולם שובם לטוי. כל תקופה הם ידעו להשכיל איך אפשר לנצל את הכוחות של התקופה הזו. וכל יום היה מבחן, כל יום היה שלימוס. אברהם זוקן בו ביומים, כתוב בזויר, שלאוסד לבוי, הימים יעידו על האדם. אני חושב שזה יהיה מפחיד ומבהיר. כמו לוח שנה, והקודש ברוך יעבור דף דף, דף דף, לא קבוצות גדולות, דף דף, והימים יתייצבו, הימים יתייצבו להעיד מה עשה האדם באותו יום. ואוי, אוי לנו מיום תחורה, אבל אברהם זוקן בו בימים, הוא בא בימים, כל ימיו היו צבורים בידו, כל יום היה שובו לטויבו. כשרבי עקיבא הוא לומד בבית המדרש ואנשים ישנים, הוא אומר להם, כך לא תגיעו לשום מקום, כך לא תוכלו להגיע לשום מקום. אסתר מלכה על קוף חוף זיין מדינס. תשאלו ראש עיר אם יש לו מנוחה, אם הוא ישן טוב בלילה, קל וחומר ראש מדינה. ואסתר מלכה לא על מדינה אחת, קוף חוף זיין מדינס. כל אחד עם המשגזן שלו, כל אחד עם השפה שלו, כל אחד עם הבעיות שלו, קוף חוף זיין מדינס. איך אפשר? באז ביטו של סור עמנו, שהיא הנחילה את הסוד של כולם שובם לטויבה, של לנצל כל יום בלי רגע של פנאי, בלי רגע של ירידה, של מויכן דקטנס, כך אפשר. אבל כשאתם ישנים באמצע התלמוד, לא, לא זה, לא זה מידותיהם של אבותינו. ככה לא תגיעו רחוק. זה מה שרב עקיבא מתכוון לומר לתלמידה. ורב עקיבא ידע מה זה כולם שובם לטויבו. בכסו בסמך בייז מסופר, רב עקיבא שלח 12 שנה לבי רב. אחרי 12 שנה, חוזר הביתה, הוא לא ראה את הרבנית 12 שנה, והוא שומע מאחורי הדלת, ששכנה מציקה לאשתו, לרוחל בסקל בסבוע. עד מוסה אלמונו ישחיוס, עד מתי תהיה אלמנה חיה. 12 שנה לא ראית את בעלך. ואותה צדקת אומרת, אילי דידי ציית, אם היה שומע בקולי, היה חוזר עוד 12 שנה. מה הוא עושה? הוא עומד מאחורי הדלת, חוזר. שאל רב חיים שמולביץ, ראש השיבס מיה, הגדול. כבר יצאת מבית המדרש. אתה עומד מאחורי הדלת, תכנס לביתה, תגיד תודה רבה, תשתה כוס קפה, תתעדכן, תתעדכן. מה אתה רוצה להיות כמו חוני המעגל? תתעדכן, 12 שנה לא היית בבית. תגיד כמה מילות הוקרה, תנשק את הילדים, תחבק אותם, את בני הבית. אתה יודע שהיא תיתן לך לחזור. אמר רב חיים שמולביץ, בחשבונה של תורה 12 ועוד 12 זה לא 24. לא. 24 זה הרבה יותר מ-12 ועוד 12. בחשבונה של תורה 24 כיחידה אחת היא לאין ארוך יותר מ-12 ועוד 12. ואם רב עקיבא היה נכנס לבית, היה מבלה קצת, מתעדכן, שומע חדשות, ודאי שהיה יכול לחזור, אבל אז היו בידיו 12 שנה של תורה ועוד 12. זה לא 24. ולכן הוא לא מסיח דעת, חוזר לבית המדרש. כך אמר רב חיים שמולביץ. אז זה כולם שובם לטויב. בקפיטל חב זיין בתהילים, פרק שכל אחד זוכר בעל פה, משום שבחודש שלו בתשעה, אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום. דוד אמר לחבר, אך השואלתי מייס השם, או יסו אבק, השיבתי בבייס השם כל ימי חי, להחזיץ בנועם השם ולבקר בהיכלו. אך שואלתי לשון עבר אותה, אבקש לשון עתיד. מה הרמז? בנוהג שבעולם, אדם כל תקופה מתקופות חייו, יש לו חלומות אחרים, ציפיות אחרות, שאיפות אחרות, אכזבות אחרות, כך בחייו של כל אדם. כשאתה צעיר, אתה מקווה לכבוש את כל העולם, כל אחד בתחומו. אחד מקווה להיות גדול הדור, אחד מקווה להיות האיש הכי עשיר, אחד מקווה להיות פוליטיקאי גדול, כל אחד בתחומו. לרוב, במשך הזמן אתה מתאם ציפיות למציאות החיים, ואתה מנמיך ציפיות ולפי תקופות החיים. מגיע גיל מסוים שכל מה שאתה מתפלל זה שהגב לא יחב לך והרגליים יישאו אותך ותוכל להגיע כל יום לבית המדרש ותוכל לקום כל יום בבוקר ולמשש את העברים והכל בסדר. זה. ושאיפות של אדם תלוי גם במעמדו. דוד המלך היה רועה צאן ובאופן מפתיע מצא את עצמו מלך יהודה וירושלים. מה החלומות של רועה צאן? למצוא קצת צל, עמת מים, משהו לשתות, מתיישב לו בצל, מוציא את החליל ומחלל. מה החלומות של הציפיות של רועה צאן? מלך ישראל, יש לו ציפיות אחרות, תקוות אחרות, שאיפות אחרות. ודוד המלך אומר, אך שואלתי בעבר, ואותה אבקש בעתיד. והשינויים הדרסטיים, הדרמטיים שידעתי בימי חיי לא השפיעו במאומה על הציפיות שלי, על השאיפות שלי. אך שואלתי, ואותה אבקש עד יומי האחרון, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, להחזיץ בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד כמו אברהם, כמו סורה, בס קוף, כבס חף, בן קוף, כבן עין, כבן חמש, כבת שבע. כולם שובם לטויבו. אלה יהודה כיובויס. הלוואי שנזכה ללמוד מהם ולצעוד בעקבותיהם. ההולך בדרך אובס, קודש ברוך הוא זוכה לסחוס אובויס, בגלל אובויס, תושיע בונים וסובי גאולה לבני בניהם, במהרו ויומנו אמן.